קינים דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ג עמוד ב', תחילת פרק שלישי. שלמה המלך, החכם מכל האדם, כותב פעמיים בספר משלי, ותשועה ברוב יועץ. אדם צריך ללמוד, לקבל עצות. אדם צריך לדעת מה הוא יודע, ויותר הוא צריך לדעת גם מה הוא לא יודע. לדעת לקבל עצות מאנשים שבקיאים בכל תחום ותחום שהוא. אחד פעם היה צריך להתייעץ באיזה תחום. הביאו לו רשימה של יועצים. אברהם, יועץ בענייני כלכלה. יצחק, יועץ בענייני שלום בית. יעקב, יועץ בענייני חינוך בנים, חינוך ילדים. כל אחד יש לו את התחום שהוא מייעץ בו. ואז הוא שם לב אחד מהשמות, זה מייעץ בכל התחומים שבעולם. הרים אליו טלפון, לא לקח הרבה זמן עד שהוא הבין שהבן אדם הזה לא יכול לייעץ על שום דבר. כל אחד עם התחום שהוא חזק בו. בכל אופן, אבל הדרך שלנו שאנחנו יודעים, כשבן אדם מגיע למצב של ספק, הוא הולך ושואל עצה. אבל במסכת שלנו, מסכת קינים, אנחנו מדברים פה על המקרים שצריכים, אם יש דבר שצריך להתייעץ בו, זה הנושא הזה. יש פה מקרים מאוד 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 מורכבים. אנחנו דיברנו בפרק הראשון על ארבע סוגי תערובות שהתערבבו פה, עופות אחד בתוך השנייה. מה הכהן צריך לעשות במקרה הזה? איזה קורבנות כשרים אם בכלל? למעשה הפרק השלישי חוזר על אותם ארבע ספקות, אלא שבפרק הראשון, הכהן שהקריב בפרק ההוא, היה כהן חכם שקיבל עיצה. הלך ונמלח, התייעץ בבית הדין, לשאול אותם מה עושים עם התערובת הזאת שבאה לידיי. הפרק השלישי מדבר על אותם תערובות, אבל מדברים פה על כהן שלא התייעץ. הלך ועשה על דעת עצמו. בשביל להיכנס לפרק השלישי, כדאי שוב לשנן את אותם ארבע ספקות שעלינו בפרק הראשון. ספק הראשון היה שהתערבבו קורבן עולה בקורבן חטאת. במקרה כזה כולם ימותו, כי על כל אוף ואוף אתה חושש, אולי הוא עולה, איך תקריב אותו למטה? תקריב אותו למעלה, אולי הוא חטאת? אי אפשר להקריב אף אחד מהם. תערובת שנייה שהתערבבה מפורשת בסתומה, דיינו כן סתומה, הכוונה כן שקנו, לדוגמה אישה, קרוב המסכת פה מדברים על אישה, מפרשים מסבירים בגלל שהכי מצוי לא על חטא, אם בן אדם לא חוטא, בן אדם בחיים שלו, בדרך כלל, בזמן בית המקדש, יהיה מצוי מאוד שהוא יביא כן של עופות, כי זה מדבר פה על יולדת. רוב הנשים יולדות. אז מטבע הדברים הם הביאו גם כן של עופות. יש תומות, זב, זבה, זה דברים שיכולים לקרות, זה לא דברים שאף פעם לא קורים. ולכן, מצוי, הרי כל אחד מהם, אם הוא הזיבה גדולה, צריך להביא קורבן אחר כך, במקרים של תומות, לא ניכנס כרגע לפרטים של התומה, זה לא הנושא, אבל זה מצוי, בעיקר מה שמצוי זה אצל אישה, לכן בעיקר כתוב כאן לשון נקבה. אז שתי נשים שהביאו, אחת הביאה כן מפורשת, היא אמרה את הכן הזאת, אני רוצה אוף אחת, כשהיא קנתה היא אמרה אוף אחת לעולה, אוף שנייה לחטאת, זה נקרא מפורשת, פירשו איזה לעולה ואיזה לחטאת בתוך הזוג הזה של העופות. ומה זה כן סתומה כמו שהתחלנו לבאר? כן סתומה הכוונה, אישה שהלכה וקנתה כן, אבל היא לא החליטה מתי שהיא קנתה איזה לעולה ואיזה לחטאת, והשאירה לכהן שכשהוא יקריב הוא יחליט. בין הזמן של הקנייה לבין הזמן שהכהן מקריב אי אפשר להחליט איזה אוף יהיה לעולה ואיזה אוף יהיה לחטאת, כי אין הקינים מתפרשים אלא או בשעת לקיחה או בשעת הקרבה. זה טוב, בכל אופן המסכת שלנו זה אחד מהיסודות. על כל פנים, כאן אנחנו מדברים סוג שני של תערובת, שלדוגמה התערבב קורבן עולה, שהיא מפורשת, בכן סתומה או בכמה כנים סתומות, ועל זה דיברנו בפרק הראשון, מה צריך לעשות לכהן שנמלח. אנחנו מטבע הדברים כנראה גם נחזור על זה שוב, לפני שנדבר מה עשה הכהן שלא נמלח, נפרט בקצרה מה היה צריך לעשות אם הוא כן היה נמלח. התערובת השלישית שהתערבבה כן סתומה בכן סתומה אחרת, ומדובר פה של אישה אחרת, שתי נשים שכל אחת מהם יש לה כן סתומה והתערבבו הכינים, רק שווה בשווה, אם לאישה אחת היה כן אחד גם לאישה השנייה היה כן אחד, או שתי כינים לאישה אחת וגם האישה השנייה לשתי כינים התערבבו, קינים של שתי נשים, שכל אחת היה לה סכום שווה של קינים. והמקרה הרביעי מדבר על אותו נושא, רק שהסכום של הקינים לא היה שווה. אישה אחת היה לדוגמה כן אחד, ואישה שנייה היה לה שתי קינים. או אחת יש לה שתי קינים, אחת יש לה שלושה קינים, אחת יש לה 10, אחת יש לה 100. אז בקצרה, התערובת הראשונה זה עולה בחטאת, תערובת שנייה מפורשת בסתומה, תערובת שלישית סתומה של אישה אחת בסתומה של אישה אחרת, שהמניין של הקינים שווה, תערובת רביעית, סתומה, זאת אומרת, קינים סתומות של אישה אחת בקינים סתומות של אישה אחרת, שכל אחת היה לה סכום אחר של קינים. ואנחנו כמובן בפרק הזה נעסוק מה יהיה הדין, כמה קורבנות יהיו כשרים, בזמן שהכהן לא הלך להתייעץ, אלא הוא עשה על דעת עצמו והקריב את כל העופות על גבי המזבח. אז על זה פותחת המשנה ואומרת, במה דברים אמורים? שכל ההלכות שאמרנו בכל ארבעת התערובות שעכשיו הזכרנו בהקדמה, מה שלמדנו את הפסקי ההלכות של כל אחד ואחד מהם בפרק הראשון, במשנה ב' ובמשנה ג', כל זה מדובר בדווקא במה דברים אמורים? בכהן נמלח, כהן הנמלח, כהן שהלך להתייעץ עם בית הדין על כל תערובת ותערובת, מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך להקריב אותם. איזה מביניהם צריך להקריב בכלל. אבל בכהן שאינו נמלח, כהן שהקריב את כל העופות על דעת עצמו, אז אם אחת היה לה כן סתומה, וגם השנייה היה לה כן סתומה, אחת לזו ואחת לזו, שתי נשים, כל אחת מהן מגיעה עם כן אחת של עופות. והיא לא פירשה בתוך הזוג של העופות, מה יהיה לעולה ומה יהיה לחטאת. או שיש שתיים לזו ושתיים לזו, כל אישה יש לה שתי קינים, או שלוש לזו ושלוש לזו, כל הקינים יתערבבו, אז אנחנו מדברים פה כמובן על הספק השלישי, שיתערבבו סתומות בסתומות, במניין שווה של שתי נשים, כמו שאמרנו. אז משהו היה צריך לעשות, מה שלמדנו בפרק הראשון, אם הוא היה מתייעץ, היה צריך חצי להקריב וחצי לא להקריב. ואת החצי שהוא מקריב, מתוך זה, זאת אומרת, אם יש פה חצי, אז חצי מהחצי, דיינו רבע הוא מקריב בחלק העליון של המזבח, ורבע בחלק התחתון של המזבח, זה לשם עולה וזה לשם חטאת, כמו שביארנו כבר את ההסברים שם. אבל אם הוא לא נמלח, מה אז יהיה הדין? אומרת המשנה, אם עשה כולן למעלה, אם הכהן הקריב את כל הכינים, את כל הגוזלים בחלק העליון של המזבח, כמו שצריך לעשות בעולת העוף, אז הדין יהיה מחצה כשר ומחצה פסול. כל הקורבנות עולה יהיו כשרים, וכל הקורבנות חטאת יהיו פסולים, כי הרי בכל כן יש אחד חטאת אחד עולה. לא משנה כמה קינים יש פה. תמיד חצי יהיה עולה וחצי יהיה חטאת, אז העולות כשרים והחטאות פסולים. אם הוא עשה כולן למתן, את כל העופות, את כל הגוזלות, כמו חטאת העוף, אז מחצה כשר ומחצה פסול, החטאות יהיו כשרות והעולות יהיו פסולות, כי הם צריכים לעשות למעלה. אם הוא עשה חציין למעלן וחציין למתן, אם הוא נתן את הדם של חצי מהגוזלות בתערובת למעלה וחצי מהגוזלות של התערובת למטה מחוט הסקרה, אז הדין הוא כזה. עת שלמעלן מחצה כשר ומחצה פסול, ועת שלמטן מחצה כשר ומחצה פסול. זאת אומרת, כאן למעשה יהיה את אותה תוצאה שהיה אם הוא כן היה נמלח. אם הוא עשה חצי למעלה וחצי למטה, אז מתוך החצי שלמעלה רק חצי יהיה כשר, דיינו רבע. ומתוך החצי שלמטה, רק חצי יהיה כשר, דיינו עוד רבע. חוששים, שמה כל הגוזלות שנתן את הדם שלהם למעלה שייכים לאישה אחת, ואותה אישה הרי יש לה גם עולות וגם חטאות, והוא בעצם יקריב את הכל למעלה, אז העולות יהיו כשרות, אבל החטאות יהיו פסולות. נכון שיכול להיות שאת כל העולות יקריב למעלה, אבל אנחנו הולכים על הצד הכי מחמיר, מה שהכי הכי רחוק שיכול להיות, כדי להיות בטוחים שבאמת היא התכפרה. משנה ב', המשנה הזאת מדברת על התערובת הרביעית. גם כאן אנחנו עוסקים בשתי נשים, כל אחת מביאה קינים סתומות, רק שאישה אחת מביאה כמות אחת, ואישה שנייה מביאה כמות אחרת, והתערבבו הקינים. אחת לזו ושתיים לזו. רחל, לצורך הדוגמה, היה לה קן אחד שהיא הביאה, קן סתום, קן סתומה, ולאה היה לה שתי קינים סתומות. או, ושלוש לזו, דיינו, אחת יש לה שתיים ואחת יש לה שלוש, אחת יש לה אחת והשנייה יש לה שלוש, או ועשר לזו, שיש אחת לזו ועשר לזו, או ומאה לזו, דיינו אחת לזו ומאה לזו. הקינים התערבבו, עשה כולן למעלה. עכשיו, לפני מה שהוא עשה, אם הוא היה הולך ומתייעץ, מה היינו מייעצים לו לעשות? שהוא יקריב את המועט. שיקריב את הכמות המועטת שביניהם. לדוגמה, אם יש פה אישה אחת שהביאה 10 קינים ואישה אחרת שהביאה 100 קינים, שיקריב 10 קינים. זה המועט שביניהם. אבל אם הוא לא התייעץ, אז המשנה אומרת שאם הוא עשה כולן למעלה, הוא נתן את הדם של כל הגוזלות למעלה, מהלכות הסקרה, כמו הדין של עולת העוף, שהדין שלו שעושים את העבודה למעלה, בחלק העליון של המזבח. מחצה כשר, הקורבנות עולה יהיו כשרות, ומחצה פסול, הקורבנות חטאות יהיו פסולות. אם הוא עשה כולן למטה, אז הפוך, מחצה של החטאות יהיה כשר, ומחצה של העולות יהיה פסול. אם הוא עשה חציין למעלה וחציין למטה, אז המרובה כשר, פה זה יהיה הפוך, פה דווקא הפוך מאם הוא היה מתייעץ. פה אנחנו אומרים שהמרובה יהיה כשר. למה המרובה כשר? ניקח דוגמה, רחל יש לה קן אחד ולאה יש לה שתי קנים. כל קן זה זוג, אז בעצם יש לנו פה 6 גוזלות. בסדר? 6 גוזלות, אנחנו אומרים שאם הכהן הלך והקריב 3 גוזלות למעלה כמו עולה, 3 גוזלות למטה כמו חטאת, מה יהיה הדין? כי מניין המרובה יהיה כשר, מי מבין שתי אנשים יש לה יותר קינים? לאה, יש לה שתי קינים, 4 גוזלות, 4 גוזלות יהיו כשרות. למה באמת 4 יהיו כשרות? במקרה של רחל יש קן אחת וללאה יש שתי קינים. כי ברגע שהוא הקריב 3 גוזלות למעלה, קן אחד, גוזל אחד ודאי לא של רחל. גוזל אחד ודאי של לאה. כי רחל, כל מה שיש לה פה זה רק שתי עופות. ואם אתה מקריב 3 עופות, אז מתוך ה3 ודאי שאחד שייך ללאה. אז הוא ודאי יהיה כשר, כי זה הרי כן סתומה, אפשר להקריב אותה למעלה. עכשיו, מתוך ה2 שהם יכול להיות שהם אפילו של רחל, אז אחד מביניהם גם כן כשר. למה? כי הרי רחל יש לה 1 עולה ו1 חטאת, אז אתה יכול להקריב אותו למעלה, יהיה לך פה 2 שקשרים למעלה בתור קורבן עולה. אבל הגוזל השלישי הוא פסול מספק, כי יכול להיות שבעצם אנחנו הקרבנו למעלה בתור קורבן עולה את כל השתי גוזלים של רחל ואחד מהם הוא הרי חטאת, אז הוא יהיה פסול. אותו דבר גם למטה, אם הוא הרי חצי, 3 גוזלות הוא יקריב למטה. עכשיו, גוזל אחד ודאי שייך ללאה, כי רחל יש לה רק שתי גוזלים, לא יכול להיות שמתוך השלוש אחד זה של רחל. עכשיו, גם רחל עצמה גוזל אחד שלה הוא באמת חטאת. אז אם כן הוא יהיה כשר, הגוזל השלישי הוא מספק יהיה פסול. למה? כי יכול להיות שהקרבנו את שני הגוזלות של רחל למטה, ואז בעצם אחד מהם הוא פסול, כי הרי הוא היה עולה, ואתה לא יכול להקריב אותו למטה. זה בדוגמה שרחל הביאה קן אחת, ולאה הביאה שתי קינים, ואז כשר שתי קינים. עכשיו, אנחנו נדבר על דוגמה נוספת. אם רחל הביאה 10 קינים, לאה הביאה 100 קינים, ביחד יש לנו פה 110 קינים, סך הכל 220 גוזלות, כי כל קן זה שתי גוזלות, אז 110 כפול 2, 220. עכשיו, כשהוא הקריב חצי למעלה וחצי למטה, אנחנו אומרים שהיה כשר כמניין המרובה, זאת אומרת 100 קינים ודאי יהיו כשרים, כמו המניין המרובה של לאה. למה? כי ברגע שיש לנו פה 110 קינים שהוא הקריב למעלה, שזה חצי מתוך ה-220, 100 מתוכם יהיו כשרים, כי הכי גרוע מה שיכול להיות, זאת אומרת, אם כל המאה הם שייכים בעצם ללאה, אז ודאי שזה בסדר, כי הוא יכול להקריב 100 למעלה, בתור קורבן עולה, הכהן יכול לקבוע איזה מהם יהיה קורבן עולה. אבל מה יכול להיות? שיש פה בתוך המאה 20 ששייכים לרחל. אז מתוך ה-20 שייכים לרחל, 10 היא בעצמה גם צריכה הרי להקריב למעלה, כי מתוך ה-20 חצי זה קורבן עולה. אז אם כן, היה לנו פה, מתוך המאה ירד לנו, ירד לנו 110, מתוך ה-110 ירד לנו 20, כי היה לנו 110 שהקריבו למעלה, שזה חצי מ-220, אז ככה. גם אם נאמר ש-20 מתוך ה-110, שזה הכי הרבה שיכול להיות, הם של רחל, אז בסדר, רחל 10 מתוך ה-20 הם צריכים להיות קרבים למעלה, אז הנה הקרבנו אותם למעלה, אז 100 מתוך ה-110 ודאי יהיה כשר. מה יכול להיות ש-10 מתוך ה-110 שקרבנו למעלה זה היה של רחל, וזה אמור להיות קורבן חטאת? בסדר, אז באמת לא 110 יהיו קשרים, רק 100. אנחנו מורידים את ה-10 שיכול להיות שהם חטאת. ואותו דבר גם למטה, כשהוא הקריב 110 למטה, אז ככה. אם כל המאה, אם מתוך המאה ועשר, מאה פה זה של לאה, אז הכי טוב, מאה של חצי מתוך הקורבנות של לאה, צריכים להיות קרבים למטה. מה יכול להיות? שיש פה בתוך זה את כל ה-20 של רחל בתוך המאה ועשר האלה. בסדר, אבל מתוך המאה ועשר, הרי גם אם יש לרחל 20 מתוך המאה ועשר האלה, עדיין היא צריכה הרי 10 מתוך ה-20 להקריב כחטאת למטה. אז הנה יש לנו פה מתוך ה-110 הורדנו 20 של רחל, אבל אנחנו צריכים להוסיף מתוך זה 10 שרחל בעצמה צריכה להקריב למטה, אז בכל מקרה 100 גוזלות יהיו קשרים. זה ההסבר של ההלכה הזאת, שברגע שיש לנו פה שתי נשים שהתערבבו הכינים שלהם והמניין שלהם הוא לא שווה, אז אם הכהן לא שאל ועשה חצי למעלה וחצי למטה, אז כשר המרובה שביניהם. זה הכלל. כל מקום שאתה יכול לחלוק את הכינים, שלא יהיו משל אישה אחת בין למעלן ובין למטה. זאת אומרת, אם הכהן הקריב חצי מהכינים למעלה וחצי למטה, שלא חייב להיות שלאישה אחת יש גם למעלה וגם למטה, כי יכול להיות שכל הגוזלות של אישה אחת עשו אותם רק למעלה או שעשו אותם רק למטה, אז מחצה כשר ומחצה פסול, כי חוששים שמה באמת עשו את כל הגוזלות של אישה אחת למעלה, והרי חלק זה חטאת וחלק זה עולה, אז את העולה היו צריכים לעשות למעלה, אבל את החטאת צריכים לעשות למטה, וזה שעשו את זה למעלה זה יהיה פסול. אז על הצד שזה מה שהיה, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, וחצי באמת אנחנו פוסלים. בכל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הכינים, עד שיהיו משל אישה אחת בין מלמעלה ובין מלמטן, במקרה שאתה לא יכול להגיד שאישה אחת יש לה כל העופות שלה נמצאים למעלה, או שכל העופות שלה נמצאים למטה, אלא חייב להיות שיש לה גם למעלה וגם למטה, אז אני אומר, המרובה כשר. אז אני אומר שאנחנו הולכים לפי הכמות הכי גדולה של קורבנות, שאישה שיש לה הכי הרבה קורבנות מבין השניים, הכמות הזאת היא הכמות הכשרה. כמו שהבאנו בשתי הדוגמאות, אם רחל יש לה קן אחד, ולאה יש לה שתי קנים, או שרחל יש לה 10 קנים, וללאה יש לה 100 קנים, אז יהיה כשר 10 במקרה של 1 ו-10 ו-100 במקרה של 10 ו-100. משנה ג' בעצם מדברת על התערובת הכי פשוטה. זאת התערובת הראשונה שהתערבבה עולה בחטאת. בוודאי ששניהם ימותו, כי על כל אחד מהם אתה חושש אולי אתה תקריב אותו למעלה, אז אולי זה חטאת, וחטאת צריכים להקריב למטה. תקריב אותו למטה, אולי זה עולה, ואולי צריך להקריב למעלה, וזה מעכב, לכן שתיהם ימותו. זה מה שאומרת המשנה, חטאת לזו ועולה לזו, התערבבו, מכל שזה בעצם שייך לאותה אישה, חטאת ועולה שהתערבבו. עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול. את אם הוא היה בא לשאול, היום אומרים לכולם ימותו. אבל כיוון שהוא לא שאל, אז ברגע שהוא יקריב את הכל למעלה, אז ודאי שאחד מהם הוא כשר. כי הרי יש פה אחד עולה, אחד חטאת, רק אנחנו לא יודעים מי מביניהם הוא העולה. אבל זאת שהייתה עולה, כשרה, באמת הוקרבה כדין. וגם אם הוא עשה את מחצה, גם אם הוא עשה כולן למטה, את כל העופות שהתערבבו, אז גם כן מחצה כשר ומחצה פסול. החטאות יהיו כשרים והעולות יהיו פסולות. עכשיו, אם הוא עשה חציין למעלן וחציין למטן, יש לו פה עולה אחת וחטאת אחת, או 10 עולות ו10 חטאות, והוא עשה חצי למעלה וחצי למטה, אז כולן, שתיהן פסול. למה? שאני חושש ואומר, אולי החטאת קרבה בדיוק למעלה, והעולה קרבה בדיוק למטה שלא כדין. כי הרי אתה לא יודע איזה חצי עשית למעלה ואיזה חצי עשית למטה, וחצי פה זה בטוח עולה וחצי פה זה בטוח חטאת. אולי בדיוק את העולה עשית למטה ואת החטאת עשית למעלה, ואז הכל פסול. לכן אף אחד מהם לא קשרה. משנה ד'. המשנה הזאת עוסקת לגבי שתי נשים שלקחו ביחד, פשוט פה הם קנו ביחד, שלוש קינים בשותפות. עכשיו, כל קן סיפור אחר. קן אחד הם פירשו חטאת לרחל ועולה ללאה. זה קן אחת. קן שנייה, סתומה. לא אמרו מה, לא אמרו אם יהיה פה בכלל עולה או חטאת, פשוט השאירו את הסתומה שהכהן יחליט מי מביניהם עולה, מי מביניהם חטאת. וכן, שלישית, מפורשת. מה היא מפורשת? אחת עולה ואחת חטאת, אבל הם לא פירשו מי תקבל את העולה, מי תקבל את החטאת. בשונה מהכן הראשונה, שהם פירשו מי מקבלת את העולה ומי מקבלת את החטאת. אז ככה, הם עכשיו הביאו את כל שלושת הקינים האלה לכהן. פה ראוי לציין שבשנת ד' זה לא באחד מהתערובות שדיברנו בפרק הראשון, זה מקרה חדש. זה באמת מקרה מקורי מאוד לכבוד הפרק השלישי. ובכן, הם הביאו את כל שלושת הקינים האלה לכהן. עכשיו, מה עשה הכהן? עשה את כולן למעלן. הוא היה בטוח שכולם הם קורבנות עולה. מה היה הדין? מחצה כשר, כי מחצה פה הם בוודאי עולה, ומחצה פסול כי הם חטאות, הם לא יכולים להיות קריבים למעלה. אם הוא עשה כולן למטן, כי הוא חשב שכולם חטאות, אז מחצה כשר, החטאות יהיו כשרות, ומחצה פסול, העולות יהיו פסולות. עכשיו, אם כל כן הוא עשה חציה למעלן וחציה למטן, הוא היה בטוח ששלושת הקינים האלה הם קינים סתומות, והוא יכול להחליט מה יהיה לעולה ולהקריב למעלה, ומה יהיה לחטאת ולהקריב למטה, ולכן זה מה שהוא החליט ועשה. בסוף יש פה רק קן אחת סתומה. שתי הקינים האחרות מפורשות, זאת עולה וזאת חטאת. אז מה יהיה הדין? אין כשר אלא סתומה. למה? כי הרי את הסתומה באמת הוא יכול להחליט לבד, מה להקריב למעלה, מה להקריב למטה, אבל האחרות, אולי הקרבת את העולה למטה ואת החטאת למעלה, ואז היא פסולה. והיא מתחלקת ביניהם, זאת אומרת, כן, הכשרה, יש פה הרי שתי נשים, אז עושים חצי חצי, העולה ללאה והחטאת לרחל או הפוך. עכשיו, מה באמת הפתרון? מה הם יעשו? כל אחת עולה, אחת חטאת, הרי שניהם צריכים בעצם להביא, כל אחת צריכה להביא את ה... את הקורבן שלה, כן שלם. אז מה עושים? מביאים כן נוסף, שתיהם ביחד בשותפות, רחל ולאה. הרי בעצם, מבין שלושת הקינים שהם הביאו לכהן, רק בכן אחד הם יצאו ידי חובה, אבל אחד לרחל ואחד ללאה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה לרחל ומה ללאה. אז מה עושים? רחל ולאה הולכות וקונות כן חדש. ואז הן מקריבות ממנו גם כן. ואז הן עושות תנאי. אם בראשונה לרחל קרבה חטאת והעולה ללאה, אז הכן הזה יהיה הפוך. החטאת ללאה והעולה לרחל. וגם להפך. עכשיו, חוץ מזה שכל אחת צריכה להביא עוד פרדה. זאתי שהיה לה חטאת בקן המפורשת הראשונה, צריכה להביא עכשיו חטאת חדשה. וזאת שהיה לה בקן המפורשת העולה, צריכה להביא עולה חדשה. טוב, זה משנה ד'. עכשיו אנחנו עוברים בעזרת השם למשנה ה'. משנה ה' בעצם עוסקת בספק השני, בתערובת השנייה שדיברנו עליה. שיתערבב קורבן עולה בקינים סתומות, קינים חובה, שצריך אחד מהם להיות עולה, אחד מהם להיות חטאת, עדיין לא קבענו מי מביניהם יהיה עולה ומי מביניהם יהיה חטאת, או שיתערבב חטאת בתוך הקינים הסתומות האלה. קינים סתומות האלה אנחנו בעצם קוראים להם חובה, כי זה כן חובה שאישה צריכה להביא, ולכן אחד מהם עולה, אחד מהם חטאת, כמו שאמרנו במשנה הראשונה במסכת, שבנדבה אי אפשר להביא חטאת. רק בחובה אפשר להביא חטאת, וצריכים להביא אחד לעולה ואחד לחטאת. ובכן, אומרת המשנה, חטאת שנתערבה בחובה. אם היה פה כן סתומה של חובה, אחת ממנה צריכה להיות עולה ואחת ממנה צריכה להיות חטאת, והכהן יחליט מי יהיה עולה, מי יהיה חטאת. והתערבבה פה קורבן חטאת ביניהם, גוזל של חטאת. אין כשר אלא מניין חטאת שבחובה, כמו מניין החטאות שיש בקיני החובה. דוגמה, חטאת התערבבה בשתי קינים של חובה, בארבע גוזלות. עכשיו יש פה חמש גוזלות. כמה מקריבים? שתי פרידות. לשם מי? לשם חטאת. למה רק לשם חטאת? כי הם יהיו כשרות בכל מצב שרק יכול להיות. אם שתיהם חובה, אם אנחנו מדברים פה, הרי יש פה חמש גוזלות, ארבע מביניהם הם הבסיס, הם מה שהיה פה בהתחלה, ששניים מתוכם צריך להיות חטאת ושניים צריכים להיות עולה, אז בסדר, הוא יקריב שניים לחטאת מביניהם. עכשיו, אם נאמר שאחד מתוך השתיים שמקריב לשם חטאת זה הגוזל שנפל פה בתוכו, או החמישי דיינו, אז גם טוב, כי הוא הרי חטאת, הוא מקריב אותו למטה, כדין חטאת. אבל הוא לא יכול להקריב שלוש לשם חטאת, למרות שבאמת יש בו שלוש חטאות. אבל הוא לא יכול להקריב שלוש לחטאת, כי יכול להיות שהשלישי שהוא מקריב זה בעצם, זאת אומרת, יכול להיות שאת כל השלוש שהוא מקריב זה רק מהארבע הגוזלות המקוריות שהיו פה, ואף אחת מהם זה לא הגוזל שנפל. ומתוך הארבע גוזלים שהיה פה, הרי שניים היו צריכים רק להיות חטאת, ושניים האחרים צריכים להיות עולה. אתה לא יכול להקריב אחד מהשניים של העולה לשם חטאת. אז לכן, רק שניים אנחנו מקריבים לשם חטאת. אומרת המשנה, חובה שניים וחטאת. אם יש כאן יותר חטאות מעולה, היה כאן שתי קינים, וכל אחד מהם היה שתי עופות, שתי גוזלות. אחד, שתיים אמור להיות לחטאת, ושתיים אמור להיות לעולה. כל כן אמור להיות אחד לעולה ואחד לחטאת. ועכשיו יש כאן בסך הכל שתי חטאות ועולה אחת. למשל שהקריבו כבר מבין שתי הקינים האלה אחד לשם עולה. והתערבבה פה חטאת, אז הדין הוא מחצה כשר ומחצה פסול. יכול להקריב שתי חטאות לחטאת, שזה בעצם חצי מכל התערובת כאן. חטאת שניים בחובה. אם יש בחובה שתי עולות וחטאת אחת, למשל שהיה פה שתי קינים והקריבו מתוך זה אחת לשם חטאת, ואז התערבבה בחטאת מפורשת, המניין שבחובה כשר, הוא יכול להקריב רק אחת לשם חטאת, רק פרדה אחת לשם חטאת, רק גוזל אחד לשם חטאת. למה? הוא לא יכול להקריב שתי גוזלות לשם חטאת, כי יכול להיות ששתיהם זה מהקינים של החובה, ששם נשאר לנו רק חטאת אחת, כי הרי את החטאת הראשונה כבר הקריבו. עכשיו, הוא לא יכול גם להקריב לעולה אחת מהם, כי יכול להיות שבדיוק הוא מקריב את החטאת שהתערבבה פה בתוך התערובת. לכן אפשר להקריב רק חטאת אחת. עכשיו, וכן, עולה שנתערבבה בחובה, אינה כאשר אלא כמניין עולות שבחובה. אם עד עכשיו דיברנו שהיה פה שתי קינים שהתערבב בפנים קורבן חטאת, פה אנחנו נדבר שהיה פה שתי קינים והתערבב קורבן עולה. אז אמרנו, אינו כשר אלא כמניין עולות שבחובה. וכמו שדיברנו בפרק הראשון, שברגע שהיה לנו פה ארבע גוזלים, ונפל כאן קורבן, גוזל של קורבן עולה, אז אנחנו מקריבים את שתי הגוזלים מתוך הארבע, מקריבים אותם לשם עולה, ולא מקריבים יותר מזה שום דבר. למה? כי אנחנו חוששים, אנחנו מקריבים שלוש עולות, אולי אנחנו כבר מקריבים אחד מתוך הארבע שהיה פה בבסיס, שכבר אמור להיות לשם חטאת. וחטאת אנחנו לא יכולים להקריב בכלל, כי אולי זה אותו גוזל שנפל, שהוא הרי עולה. עכשיו, גם פה אנחנו יכולים להגיד שלפעמים יהיה מקרה שיהיה פחות מחצי שבא עולה, כמו שאמרנו לגבי חטאת שנפלה לתוך הקינים. באיזה מקרה זה מדובר? חובה שניים בעולה. אם המניין של העולות, המניין העולות שבחובה היה פי שניים מהמניין של החטאות שבקינים האלה, למשל, שהיה פה שתי קיני חובה, שהוא הקריב חטאת אחת מביניהם, נשאר פה שתי עולות וחטאת אחת, כי חטאת השנייה כבר הקריבו. עכשיו התערבבה בהם עוד גוזל של קורבן עולה, מחצה כשר ומחצה פסול, הוא יכול להקריב באמת שתי גוזלים לשם עולה, ממה נפשך זה יהיה כשר, אבל את החטאת הוא לא יכול להקריב כלום. כי ברגע שהוא, עכשיו, הוא לא יכול להקריב יותר משתי עולות, כי ברגע שהוא מקריב עולה שלישית, אז אתה לא יודע, אולי זה מהארבע שהיו פה בהתחלה, שבעצם השלישי אמור להיות, אם מארבע שבהתחלה רק שתיים קריבים עולה, ושניים אמור להיות קריבים חטאת, אז אם אתה תקריב שלושה, יכול להיות השלישי שאתה מקריב הוא בעצם אמור להיות חטאת. מצד שני, אתה לא יכול להקריב אפילו אחד מהם חטאת, כי כל אחד מהם אולי זה העולה שהתערבבה פה. זה מקרה אחד. עכשיו, אם עולה שניים בחובה, לפני עולה שניים בחובה, באמת, כמו שאמרנו, אז מה הוא יכול להקריב? הוא יכול להקריב שני עולות, שזה בעצם חצי מהתערובת. הלאה, עולה שניים בחובה, אם יש בחובה שתי חטאות, ועולה אחת, כמו במקרה הקודם, עולה אחת כבר הקריבו, והתערבב פה עכשיו עולה, הבניין שבחובה כשר, הוא יכול להקריב רק עולה אחת שבחובה בתור קורבן עולה, והוא לא יכול להקריב יותר מזה כלום. כי אם הוא מקריב שתי גוזלות לעולה, יכול להיות ששתיהם זה מקיני החובה. ובקיני החובה הרי צריך רק קורבן עולה אחת, כי את העולה הראשונה כבר הקריב, הוא נשאר פה עכשיו רק עולה אחת, השני אחות שזה חטאת. אז אולי שיקריב אחד לחטאת זה גם אי אפשר, כי כל אחד מהם אולי זה הגוזל עולה שנפל. לכן מקריבים רק עולה אחת, שזה בוודאי קשר לשם עולה. עד כאן דף כ"ד.